אנחנו ממשיכים בספר יהושע, פרק ו'. פסוק כ"ג. ויבואו הנערים המרגלים ויוציאו את רחב ואת אביה ואת אמא ואת אחיה ואת כל אשר לה ואת כל משפחותיה הוציאו ויניחו מחוץ למחנה ישראל. מה זה משפחותיה? כל המשפחות של אביה ואמא ואחיה. כי זו הייתה קבוצה רצינית, וזה מסביר כנראה שבמהלך הדורות הייתה קבוצה חשובה של כנענים שהיו חיים בארץ, שהיו כנראה מצאצאי משפחתה של רחב, ונשאלת השאלה איך הם נשארו, אז מסבירים לנו שזה בגלל שנשבעו להם. אגב, במחקר האקדמי טוענים דבר מאוד מעניין, תגידו לי אם זה משכנע אתכם. טוענים במחקר האקדמי שהסיפור של הצלתה של רחב בגלל שבועתה למרגלים, הסיפור הזה נוצר רטרואקטיבית כדי להצדיק את נוכחותה של קבוצה כנענית בארץ. מה אתם אומרים? שכנע? זהו, אומרים את זה. אפילו שמעתי את זה עוד פעם אתמול ברדיו, באיזה תוכנית של האוניברסיטה המשודרת. מרצה אומרת מפורש, כן, הסיפור נוצר כדי להצדיק. אני צריך להסביר איך זה יש קבוצה כנענית. עכשיו, אני רוצה לשאול את האקדמיה. איך אתם מסבירים שנשאר הקבוצה? כנענית בארץ? אולי זה בגלל שהסיפור היה? זה באמת דבר תמוע מאוד, אבל כיוון שהסיפור כתוב בתנ"ך, אז הוא מן הסתם גם לא נכון. כן, זה פחות או יותר הנחת היסוד הלא מדעית שיש מאחורי הדברים האלה. טוב, ובכן, מה? איך זה מסתדר הלכתית עם האיסור שלא תחיה כל נשמה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יבוא. זה לא מסתדר. הכתוב לא תחיה כל נשמה. נכון, אז זה לא מסתדר. אתה שואל אם זה עבירה? ראי, אני רוצה להבין משהו. לא תחיה כל נשמה זה מצוות עשה או לא תעשה? מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה, שכמו כל מצווה, נדחית מפני פיקוח נפש. כן, יש לה, גם מצוות עשה ואור השתה, בסדר. רגע, אני לא מבין משהו. זה מדרכי הלחימה. מדרכי המלחמה, שאתה מעסיק משתפים בצד הנגדי, מה הבעיה? כתוב, וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר שם. כמו כן גם נשבעו לה, נכון? לא, אז צריך לקיים שבועה. תגיד לי, אבל אין שבועה יכולה לבטל איסור תורה. אבל יש גם עניין של חילול השם שיהיה, שעם ישראל לא ישמור את שבועתו. אז הדבר הזה הוא חמור מאוד, הרי בשביל זה השאירו את הגבעונים בחיים מפני חילול השם. ואמרו חכמנו, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ולא יתחלל שם שמיים. נכון, בדיוק. אני אגיד לך גם למה. כי לחסל שבעה עממים, זה נגיד הנורמה המקובלת בימים ההם, בכל מלחמה אכזרית בין קבוצות יריבות, ואם אנחנו לא היינו מחסלים את כולם, אז כנראה שהיינו משדרים בזה חולשה והיו מכסחים אותנו בחזרה. ולכן ברור שאין ברירה אלא להרוג אותם, וזה כל העולם מבין, כי הם היו עושים אותו דבר. בסדר? אבל מה שהעולם הפגני העתיק לא ידע, זה מה שאנחנו יודעים, שאפשר לבטל שבועה ואפשר לאפר נדרים. הדבר הזה בעיני החברה הפגנית הוא בלתי אפשרי. כן? כמו שיפתח, שהיה מושפע מזה, אמר, ואנוכי פציתי פי אל השם, לא אוכל לשוב. כן, זה היה מגי כזה. ולכן, לשמוע שיש אומה שמפרה שבועתה, אין לך חילול השם גדול מזה, בעיני אותם העמים. השאלה מה זה חילול השם? חילול השם זה תמיד לפי הנורמה של הצופה, לא לפי האמת. כן, זה כמו שגם רבי יוחנן אמר, איך ידם חילול השם, איך זה נראה חילול השם? כגון אנא דמסגינה ארבע אמות ולא תורה ולא תפילין. כלומר, אם רואים פתאום את רבי יוחנן הולך ארבע אמות בלי תורה או בלי תפילין, אז כל הבטלנים שם שבטבריה מפצחים גרעינים כל היום ולא עושים שום דבר חוץ מלגרד את הבטן, הם אומרים, רבי יוחנן, ארבע בלי תורה, הם לא יודעים שיש לו כאב בטן ושהרופא אסר עליו להניח תפילין, הם לא יודעים את כל זה. כן? בוודאי, בוודאי, אנחנו צריכים להתחשב במה שהעולם חושב עלינו. אלא מה תגיד? מעיקר הדין, מצוות חילול השם וקידוש השם, זה מצוות בפני עשרה מישראל. נכון? שנאמר, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז בתוך בני ישראל זה עשרה, זה המינימום של ציבור, בפני עשרה ישראלים. יוצא לפי זה שאם יש לך גויים בלבד, אין פה מצווה פורמלית של קידוש השם וחילול השם, זה לפי ההלכה. אבל לפי התנ"ך זה כן. כלומר, הנבואה מדברת כל הזמן על חילול השם בעיני הגויים, והייתי אומר שזה הג'וקר שמשתמש בו משה רבנו כדי להציל את האומה. כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני ממש כועס, אני הולך עכשיו לשרוף את המועדון. משה אומר, מה יאמרו הגויים? טוב, בסדר, מספיק. בסדר? כלומר, מכאן שמה יאמרו הגויים זה השיקול המרכזי של התודעה היהודית. כמובן שהשימוש במושג הזה יכול להיות מעוות. כן? שכל הזמן אנשים רועדים מה יאמרו הגויים. זה לא צריך כל הזמן לראות מה יאמרו הגויים, אבל כעיקרון כולל, המטרה שלנו בעולם זה שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא לעיני העולם כולו. נכון? אגב, כשאנחנו אומרים את הקדיש כל יום, אומרים אותו הרבה פעמים, יש המון קדישים בתפילה. אז אומרים, יתגדל ויתקדש שם רבה בעלמה. למה אנחנו מתכוונים, הבעלמה הזה? מי זה בעלמה? יתקדש, יתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעלמה. באיזה עולם? אצל הגויים, ודאי. הרי כתבו מפרשי הקדיש, שהפסוק, זה נוסד על הפסוק ביחזקאל, והתגדלתי, והתקדישתי, ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. זאת אומרת, על זה אנחנו מתפללים כל יום, שהגויים יגידו שהשם גדול. בסדר, אז כנראה שזה חשוב. זה אפילו הסיבה של הגאולה. למה הקדוש ברוך הוא הקים את מדינת ישראל? אתה יודע למה? למה הקדוש ברוך הוא הקים את מדינת ישראל? כתוב, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. כתוב מפורש, זה הסיבה, בספר יחזקאל. אני חוזר על שאלתך המעמיקה והפרובוקטיבית במידת מה. שמה, האם כשכל העולם כולו יחשוב, וזה בעצם פחות או יותר מה שקורה, שההתנחלויות הם דבר נורא, האם עלינו להתחשב בדעתם? זאת השאלה? כן, 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 ברור. אז זאת השאלה. התשובה היא, לא יקום ולא יהיה, מה אכפת לנו מה שהם חושבים? עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. נכון? נכון, זה גם כתוב במיכה, והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער, ככפיר בעד רצון אשר אם טרף ועבר ואין מציל. בסדר? כלומר, אז בוא נסביר לך מה הכוונה. מה ששייך לקיום של האומה, וחלק מקיום האומה, זה עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו לא מתחשבים באף אחד. אתה קודם כל קיים. כן? אחרי זה תסביר. אבל כאשר אנחנו מדברים על משהו שבאופן נקודתי, יש בו חילול שם שמיים, אנחנו מתחשבים בזה. זה מה שאני אסביר לך. נורמת המלחמה פה היא דבר מקובל. זה שמכסחים, עושים ג'נוסייד באוכלוסייה אחרת, זה הדבר המקובל בימי קדם. אתה לא עושה את זה, אתה חלש. האם נורמות המלחמה בימינו צריכות להיקבע על ידי הגויים? התשובה היא, במידה מסוימת. כן, במידה מסוימת לא. נסביר לך למה. יש מה שנקרא אמנות בינלאומיות שאנחנו חתומים עליהן, ואנחנו מעוניינים שמלחמות תתנהלנה בצורה הזאת. האם אנחנו, אין לנו אמירה מה ללמד את הגויים מהי מלחמה ומה יתמעו צדם לך? יש לנו מה ללמד אותם, ואת זה אנחנו גם עושים. בסדר? אז אני אומר, בסדר, יש פה שני גורמים שאתה צריך להתחשב בהם, ואתה שואל רק שאלה של איזון, מה עושים עם שני עקרונות סותרים זה את זה? אז תמיד יש בעיה במציאות, מה גובר על מה? לפעמים ככה, לפעמים ככה. בסדר? מי קובע את הנורמות בתוך עם ישראל?
אם אמרנו שכולה קוראים לראות מה שצבא, בתוך
עם ישראל, אני רוצה לענות על השאלה שלך. מי שקובע את הנורמות, כיצד עם ישראל צריך להתנהג, זה... מה? אתה רוצה לענות? בבקשה. הנה, הוא מציע לענות במקומי. אתה בבקשה. אבל אני יכול גם לענות? אני יכול גם לענות? מי שקובע את הנורמות בעם ישראל זו התורה. עכשיו, אחד מכללי התורה זה שאנחנו מתחשבים גם בקידוש השם, בחילול השם. אז לפי זה יש גם להד הציבורי של עשייתך מקום להתחשב בתגובה של הציבור, ועל זה אמרו כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. אלא שהדבר הזה יכול לשמש כתירוץ לכל נסיגה, לכל התרפסות, אז ודאי שצריך שזה שיקול דעת אחראי של תורה. הלאה. מה? בבקשה אדוני, שאל, שאל. למה שלא כנגד שבע עמים אין מצוות לא תחיה כל נשמה? נכון. כי יש נורמות של פעם שזה תלוי האם אתה נלחם על אדמתך או אתה מרחיב את גבולך. שני דברים שונים. טוב. בואו נמשיך. פסוק כ"ד. מה? כן, בבקשה, בנימין. למה המרגלים פה נקראים הנערים המרגלים? אני חשבתי על זה. ייתכן שזה גם בא לציין ביקורת סמויה על זה שהם נשבעו את השבועה הזאת. יכול להיות. טוב, אבל אני לא יכול לדעת ודאות. והעיר, אני קורא כאן פסוק כ"ד. והעיר שרפו באש וכל אשר בה. רק הכסף והזהב, וכלי הנחושת והברזל, נתנו אוצר בית השם. כן, לפי הציווי של יהושע. נכון? שזה יהיה תרומה לקדוש ברוך הוא, כלומר, את העיר שורפים, ולוקחים תרומה לקדוש ברוך הוא. יוצא שאין לאף לוחם שלל אישי מיריחו. ואתם זוכרים גם הסדר של המתכות, דיברנו על זה, מדוע הכסף לפני הזהב והנחושת לפני הברזל. טוב. ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה, אחיה יהושע. מה? אני הסברתי בפעם שעברה שבמתכות היקרות אומרים את המצוי תחילה, ובמתכות הזולות גם כן את המצוי תחילה. הכסף מצוי יותר מן הזהב במתכות היקרות, והנחושת מצויה יותר מן הברזל במתכות הזולות, כי כלומר השימושיות. זאת הייתה ראשית תקופת הברזל, עדיין הנחושת הייתה המתכת העיקרית שבשימוש. בסדר? טוב. שלא כמו מימינו שהיום הברזל מצוי יותר מהנחושת. הפלסטיק משניהם. יש לי, זהו, ההערה שלך פה היא נכונה, אני לא חושב שזה מתכת. לפחות יש מקום לספק. טוב. ואת רחב הזונה ואת בית אביה ואת כל אשר לה אהיה יהושע ותשב בקרב ישראל עד היום הזה, כי יחביאה את המלאכים אשר שלח יהושע לרגל יתרו. מה זה אהיה יהושע? אפשר להגיד אחיו בני ישראל, כי הרי סך הכל כל הזמן מדברים לא על יהושע, אבל כאן יש כאן רמז שיהושע נשא אותה לאישה, כפי שדיברנו כמה פעמים גם בנות מדיין, שנאמר ואת כל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר אחיו לכם, שיש במדרשים אחיו לכם לאישות, כן, שמכאן ואילך מותר גם לשאת לנשים את בנות מדיין הנותרות. אז גם פה יהושע החיה את רחב הזונה ונשא אותה לאישה, ודיברנו כבר מספיק בהרחבה מדוע הוא עשה את זה. טוב, כן, למה? נכון, נכון. לפעמים נקראת בשם המקצועי שלה, לפעמים לא. מצאנו גם במגילת רות, להבדיל, שרות נקראת רות, ולפעמים נקראת רות המואביה. נכון? אז תשים לב, במגילת רות, רות אומרת, מדברת עם בועז, בועז אומר לה, את יכולה ללכת עם אחרי הנערות, אני ציוויתי שיתפלו בך כמו שצריך וכו'. ואז היא חוזרת הביתה, היא אומרת לנעמי, הוא אמר לי שאני יכולה ללכת אחרי הנערים. כתוב שם, ותאמר רות המואביה. ואז נעמי אומרת לה, טוב ביתי אשר תלכי עם נערותיו. גם הוא אמר נערות, נעמי אמרה נערות, היא אמרה נערים. שם כתוב רות המואביה. אז גם פה יכול להיות, צריך לראות את ההקשר הזה. כשזה במלחמה ויוצאו את רחב, כן, בפסוק למשל כף ג', כן, אבל כשמדובר על מפעלה הרגיל, נגיד עכשיו היא חיה בזכות זה שהיא הייתה רחב הזונה, כן, אז כי הרי באו לשבת אישה זונה וכו'. אז לכן זה מוזכר. צריך לראות. לא משנה. לא משנה איך, זה לא משנה איך אתה מסביר את המילה. אבל בזכות היותה מה שהיא הייתה, בין שזה הייתה זונה וכפשוטו, בין שהיא הייתה מחלקת מזונות, זה לא משנה איך שתסביר, זה מה שהחיה אותה. נכון? בבקשה. נכון. זה בדיוק למה הוא לוקח גויה. כן, למה הוא מתחתן עם גויה? אז זה אותו מהלך שיש עם משה רבנו. הוא קצת פחות כללי. יהושע הוא שייך לבית, אבל הוא מנסה להיות שייך לכולם. נכון. בבקשה. נכון, דיברנו על זה. לא הבנתי. אתה רוצה שאני אחזור על כל מה שלמדנו? לא. למה הוא צריך להתחתן איתה ולא רק לבוא עליה? אנחנו לא ברברים. אתה שמעת על המושג של אשת יפת תואר, פרשת כי תצא, זה אחת הפרשיות שבתורה, שיש לי הרגשה שיש לנו שייכות אקטואלית אליה. שם כתוב, ולקחת לך לאישה, נכון? לגבי אשת יפת תואר. טוב, מה? זה בדיוק זה, זה כמו אשת יפת תואר בדיוק. נכון? ומה זה פה? סליחה, מה זה פה?
זה אחרי הכל.
כן, זה אחרי הכל? אני לא הבנתי. חשבתי שהוציאו אותה דווקא בזמן שהרגו את כולם. אלא מה? אתה יכול להגיד ששת יפת תואר זה נאמר במלחמת הרשות ולא במלחמת מצווה, שבמלחמת מצווה הם מלא מכסחים את כולם. כן. מה? נתתי קושיה טובה. כן. אתה רוצה תשובה? נכון, אבל לעניין זה היא הייתה כמו במלחמת הרשות כיוון שהחיו אותה. האם אשת יפת תואר מתגיירת? התשובה היא שכן. האם רחב התגיירה? מה אתה חושב? מסתבר שכן. זה כן מסביר את הקהילה הכנענית שחיה בארץ, הם לא התגיירו. בבקשה, כן. נכון. טוב. אמרת שני דברים. אתה אומר, לפי הידוע לך, אדם שמגייר אישה לשם אישות, היא אסורה עליו. מה? מדוע הבנה. ואתה אומר גם, איך יכול להיות אם כן, שיהושע לקח אותה לשם אישות?
על הצד שהוא
הגייר אותה. בסדר? עד כאן שאלתך. התשובה. התשובה היא פשוטה שאין כמוה. א', זה לא נכון שאם היא מתגיירת לשם אישות היא אסורה עליו, אלא האיסור הוא לגייר לשם אישות. אסור לגייר לשם אישות. אבל אם היא התגיירה לשם אישות, מותרת. אסור לעשות לך תחילה, בדיעבד בסדר. כלומר, כשמישהי רוצה להתגייר, אומרים לה, למה את רוצה להתגייר? יש לי חבר יהודי, לפי ההלכה לא מגיירים. נכון? היום עושים בדיוק הפוך, אבל לא משנה, מכל מיני סיבות. אבל נדבר על ההלכה המקורית. ההלכה המקורית, יש לך חבר יהודי, את רוצה להתחתן איתו? לא נגייר אותך. לא מגיירים לשם אישות. אני הוספתי, כדי למנוע את השאלה הזאת, תוספת קטנה. היום כן עושים את זה מכל מיני סיבות, ואני מדבר על ההלכה המקורית. זה כולל גם את ההערה היפה שלך. בסדר? עכשיו אני רוצה לחזור לנושא שלנו. אם כן, אם אישה אומרת שהיא רוצה להתגייר לשם אישות, לא מגיירים אותה. ואם גיירו אותה, אז כן, היא כן מותרת, גם לאותו אדם שבשבילו היא התגיירה, למרות שזה לא היה בסדר לגייר אותה. אז כך שלגבי ההנחה שלך שהיא אסורה, זה לא נכון. שתיים, הרי כל זה לא נאמר בישת יפת תואר, שזה לשם זה שמגיירים אותה. זה דין תורה. שיש את יפת תואר, מגיירים אותה כדי שהיא תהיה לו לאישה. לא הבנתי את הבעיה שלך בכלל. טוב. כן, זה גיור בכפייה. לא, לא, זה לא בכפייה. אפשר שהיא לא תתגייר ואז הורגים אותה. כן. זה לא כתוב בתורה. זה כתוב ברמב"ם. זה כתוב ברמב"ם. סליחה. אתה רוצה שמה שכתוב ברמב"ם לא יהיה כתוב ברמב"ם. אני מבין אותך. אבל אני לא יכול להמציא מחדש את הרמב"ם. זה הודפס כבר. אני לא יכול לבטל את זה. כן? עכשיו, אריה, אני רוצה להסביר פה עוד משהו. לא, זה כן צריך הזדהות. עכשיו, יש פה משהו נוסף. אתה אומר שצריך להפרש את זה מודרני. נכון, מודרנית. אין היום אשת יפת תואר. לא מצאנו חייל צה"ל אחד שנזקק להיתר הזה של התורה. גם לא בחורי ישיבה צדיקים שרוצים לקיים כל המצוות, מחפשים בוועד למצוות נדירות. לא מצאנו מי שנהג את הדבר הזה. ויש טענה שזה, לא יודע איך לקרוא לזה, אין לי תואר מספיק מגונה כלפי מי שכתב את זה, עשתה מחקר להראות שחיילי צהל הם גזענים. למה? בגלל שהם מעולם לא אנסו פלסטיניות. זאת אומרת שהם גזענים. הרי כל צבא שכובש מדינה אחרת, ונשאר לנו איזה שהוא זמן, יש אונס, וחיילי צהל לא אונסים. אין, ההסבר היחיד המתקבל על הדעת זה בגלל שהם גזענים. כן? זה פורסם כעבודה אקדמית. לא, זה לא פרופסור בנורבגיה. זה עבודה תואר שני, משהו כזה.
אבל אנחנו יודעים שזה נכון.
מה אתה? היא קיבלה פרס לזה? כל הכבוד. כן? מה פתאום? לא, מה פתאום? סליחה, אני יכול לשמוע אותו? מלא אותי, אבל אני רוצה לשמוע אותו. כן.
אם
לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע לאדם רגיל, לא ליהושע. לא, להפך. אצל יהושע זה לא מדין יצר הרע. לא היה לו בן. היה לו רק בנות. עכשיו, אני רוצה שתבין כבר מה מדובר. רגע, רגע, יש פה כמה דברים. הרי זה, ההלכה של אשת יפת תואר היא ההלכה, הייתי אומר, בשביל, היא קצת מגונה. זאת אומרת, מה מגונה בזה? התורה אומרת, אמרו חז"ל, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שבזמן המלחמה יצרו של אדם תוקפו, ולכן כדי שהאדם לא ייקשל בעבירה חמורה, אז התורה התירה. אבל זה לא כל כך מעולה, וגם הרב קוק כותב שזה בבחינת מה שאמרו בגמרא, שאדם שרוצה לעבור עבירה, אז מתירים לו, ואז על ידי זה הוא לא עושה. כן? כדי שזה לא יעשו. אז איך יהושע, שהוא בכל זאת צדיק עליון, הוא נכשל בדבר כזה, למרות שזה לא עבירה, אבל זה לא יפה כל כך, נכון? עד כאן שאלתך. תשובה, אצל יהושע זה בכלל בגלל יצר הרע. אלא, בשביל כל מה שהסברנו בשיעור הקודם, שאני לא רוצה לחזור עליו, כיוון שזה היה ארוך. אבל אצל יהושע, אפשר לומר שהוא קרא את האור החיים על הפרשה. נכון? מה אומר האור החיים על פרשה? תזכיר לי מה אומר... טוב, בסדר. כן. האור החיים... לא, פשוט זה מצורך צניות, אתה לא רוצה לגלות. גם מותר ששקר במסכתה וכל דברים כאלה. כן. האור החיים אומר שהרי מכיוון שצדיקים היו יוצאים למלחמה, הרי אפילו מי שירא מעבירות שבידו, שדיבר בתפילין של ראש לתפילין של יד, תפילין של יד לתפילין של ראש, לא יוצא למלחמה, אז רק צדיקים מוחלטים היו יוצאים למלחמה. אז מה הם הולכים לחפש אשת יפת תואר? הם הולכים לחפש את הנשמות, את הניצוצות המגולגלות בנשמות של הצדיקים שבכנען. וזה מה שכתוב, וראית בשביה אשת יפת תואר. מה זה וראית? זה מה שאתה רואה, משהו שאחרים לא רואים. אתה רואה שם את הניצוץ, והוא ראה את הניצוץ. כן? חוזר הביתה, חייל. בעלי, חזרת מהמלחמה, איזה יופי, כן, הבאתי ניצוץ. קדוש.
כן?
בואו. עכשיו, לא, אבל זה באמת נכון, זאת אומרת, אצל יהושע, מאותה סיבה, הרי מה, השאלה שלך היא שאלה שכבר נשאלה. קראו לזה, בת יתרו מי יתירה לך. נכון? ואז, כי הרי מה ההבדל בין קוזבי? לבין ציפורה, נכון? אצל קוזבי זה זנות, אצל ציפורה זה עלת ניצוצות. ולא, זה ההבדל.
למה?
מה? זמרי. זמרי הוא חשב שהוא מעלה ניצוצות. נכון. ומה חשב משה על זה?
הוא לא ידע מה לענות.
למה הוא לא ידע מה לענות? כי הוא היה בספק. נכון? למי לא היה ספק? למה? לא. רבי צדוק מלובלין אומר, כי הוא לא היה מבין כל כך גדול כמו משה. זאת אומרת, פנחס היה כזה... הוא היה קצת יותר גס, כן? זאת אומרת שהוא ראה, כן, זה לא בסדר. יש לו אינטואיציה. הוא הורג את זמרי. מה ההלכה אומרת? רגע, כן, נכון, משהו דומה. מה אומר זמרי? מה אומרת ההלכה? שאם זמרי נהפך והורג את פנחס, פטור. למה? הרי זה הגנה עצמית. מה, מישהו תוקף אותי, מה קרה? מה עשיתי? מה לא בסדר? הורג אותו, נכון? זאת אומרת שפה פנחס לוקח על עצמו סיכון. משה לעומת זה בוכה, כי הוא לא יודע האם מי שצודק זה זמרי או פנחס. נכון? מה? לא, זה לא רבי צדוק מלובלין, סליחה, אני מבלבל. זה בעל מאה שילוח, רבו של רבי צדוק מלובלין. כן? האדמור מאיזביץ. במאה שילוח, על פרשת פנחס. בסדר?
טוב.
אז איפה, כי היום, למה אין היום יפת תואר? כי אין ניצוצות לעלות. נגמרו הניצוצות. זה מה שאני מסביר לך, כי נגמרו הניצוצות. זה הטכני.
היום יבוא חייב לחזור עם פנטלים?
האם לפי ההלכה היום זה שייך? נכתבו על זה מאמרים בספרות התורנית. עיין שם היטב. כן. אבל, טוב, בכל, היום יש הוראה של צה"ל שאוסרת לקחת שלל. אתה יכול להגיד, טוב, זה גזירת נגד ה... זה גזירת שמד, אתה אומר. כן? מי יודע. כן. זה הסברה של אחן. בסדר? אז אני אומר שאצל יהושע, טוב, אולי נזכיר בקצרה כמה דברים שאמרנו בשיעור ההוא, שהמלכות עוברת תמיד דרך נצר נקבי של השושלת הקודמת. אז הנצר הנקבי של שושלת מלכי כנען זאת רחב, שבאו עליה כל מלכי כנען. ואז יהושע הוא המלך ה-32, והוא משלים את המלכות ומעביר אותה לישראל. הוא הלב, בדיוק. כן. טוב. אז איפה היינו? אגב, יש לנו עוד דוגמה לזה. אם תשאל, סליחה, שאלת, ומה עם בן סורר ומורה? שהגמרא אומרת שמי שדוקח אשת יפת תואר, סופו להוליד ממנה בן סורר ומורה. מה עם יהושע? אז מה, הם היו רק בנות? יצאו ממנה, מרחב, שני נביאים. ירמיהו וחולדה הנביאה. ששניהם ניבאו על החורבן. יש מדרש נקרא אגדת בראשית, שאומר שזה שהשאירו את רחב, זה מה שהביא את הנבואות של החורבן של ירמיהו וחולדה. מעניין. עכשיו, האם זה בא לומר לפי המדרש שיהושע לא היה בסדר? לא, הוא היה בסדר. אלא זה אומר שבכיבוש של כנען יש משהו שמונע את שלמות ההשמדה. אתה לא יכול להשמיד עד הסוף, וזה ממשיך להותיר אחיזה לאומות העולם בארץ ישראל, וזה הבסיס של האפשרות של החורבן. זה מה שזה אומר.
זה עם הגג, מה שיצא לנו אמן.
נכון, בדיוק, כמו הגג והאמן וכל דברים האלה. אבל זה פה הרבה יותר מעודן, כי רחב היא צדיקה וכו'.
טוב. אבל
לא, ודאי שלא.
כן.
יכול להיות, יכול להיות. טוב, ירמיהו מן הכהנים, אשר בענתות, לא סתם בינינו, כן. לא רק זה, הוא היה מענתות. וזה שהוא היה מענתות, זה אומר משהו. נכון? מה יש בענתות? זה צאצא אביתר הכהן, שהוא שר מן הכהונה בירושלים. אפשר לעשות הרבה חשבונות. החשבונות הנשמתיים והתולדתיים של הנביאים, מאיפה הם באים? כן, זה מאוד משמעותי. פעם כדאי אולי לעשות איזה שיעור על זה, מאיפה באו הנביאים. כן, בבקשה. סליחה? יש שאלות על הצג. טוב. מצאתי תשובה ברשת. הנערים משמעו משרתים, כמו ויאמר אברהם אל נעריו וכדומה, כלומר משרתי יהושע והשרים למשמעתו. זה לא תשובה, זה ברור שנערים זה משרתים. השאלה היא למה פה בחר הכתוב לציין את התפקיד הזה שלהם. בפסוק כ"ב אין לרחב שם אלא רק הכינוי לעיסוק שלה. מה המיוחד שם? פסוק כ"ב, למה לא כתוב רחב? אין, בכ"ב כתוב רק המקצוע שלה, ולא כתוב השם שלה. כן, למה לא אומרים את השם שלה? יש בגמרא דבר מעניין. דאמר רחב רחב מיד נקרא. כלומר שרחב הייתה כל כך יפה, שכשאנשים שהכירו אותה, כן? לא, אנחנו זה לא משנה, אבל אנשים שהכירו אותה, היו אומרים את שמה, זה היה גורם להם טומאה. אז אולי יהושע, מצד קדושתו, נמנע מלהזכיר את שמה. יכול להיות. כן. שלום הרב, באיזו סמכות התירו המרגלים להחיות את רחב ובני ביתה, בניגוד לנאמר בתורה? תודה. נאמר בתורה, לא תחיה כל נשמה. אבל יש שמצוות לא תעשה נדחית לפי פיקוח נפש. פיקוח נפש הכוונה לא דווקא האישי שלהם. כן, יכול שגם היא הייתה מוסרת אותם, אבל גם מצד דרכי הלחימה. וחוץ מזה, הרי נשבעו לה. היו מוכרחים להישבע לה, וכדי שלא יחילו לשם. אז אנחנו עוקרים אפילו אות מהתורה כדי שלא יתחלל שם שמיים.
אבל זה לא הוראת שעה של פנחס.
זה אולי הוראת שעה של פנחס. הנה עוד הסבר. כן. כן, דיברנו על זה. כשלמדנו את הפרק. תראה, אנחנו יכולים ללמוד בחזרה את כל הפרקים הקודמים, וגם מה שאמרנו אז, ואתה יודע שגם כתוב, ויהי אחרי מות משה. כן, כן, דיברנו על זה גם אז. כן, אתה רוצה, יש עוד פסוקים, יש פסוק למשל, ויוצב יהושע את שוטרי העם לאמור, ויש כל מיני. יש גם בראשית יש... טוב.
מה הייתה פה הכוונה של יהושע, שהוא א' ב' שלנו, יריחו, לא היו לו חולים. אבל למה נתנו גם צוצות?
יפה, יפה. שאלה נפלאה. מדוע יהושע אין לו בנים? הרי דברים כאלה הם לא מקריים, ברור שמדובר במנהיג האומה, בכובש הארץ, מדוע אין לו בנים? אם היו לו בנים, מה היה קורה? הוא היה מקים שושלת מלוכה, נכון? כלומר, יהושע היה מלך, לפי ההלכה, אז בניו מלכים.
אבל גם משה היה מלך, ולא המשיכה שושלת
מלוכה. אז יש לך עוד שאלה נוספת. למה משה שהיו לו בנים לא המשיכה שושלת המלוכה ממנו, נכון? זה כשלומדים פרשת פנחס. ששם משה מבקש שבניו יהיו אחריו, וכזה שהוא אומר לו לא, אז זה נושא ללימוד בספר במדבר. יש הרבה פסוקים בתנ"ך, אפשר ללמוד את כולם. אבל יש לי הצעה שנלמד אותם כל אחד בזמנו. זאת אומרת, אי אפשר ללמוד כל הפסוקים ביחד. אבל, אז אנחנו עכשיו חוזרים לשאלה, מדוע ליהושע אין בנים? אם הוא היו לו בנים, היה מקים שושלת מלוכה. אז כנראה שיש פה מבחן לשבט אפרים. עוד לא ברור... מי באמת הראוי להעמיד את השושלת הנצחית? האם יהודה או אפרים? הדבר הזה מתברר פה במאבק גם עם אחן, שיבוא מיד אחר כך. בסדר? טוב. פסוק כף בב. מה? מה? ירובעם בן נבט הוא לא מצאצא יהושע. הוא משבט אפרים, אבל בשבט אפרים היו הרבה משפחות, ולא רק המשפחה של יהושע. עכשיו, יש פה שאלה. הרב אמר שהתפילה היא שארית מהנבואה, ולכן היא הכי לא מובנת. והרי התפילה חוברה על ידי הסנהדרין, ולא הנביאים. מה אתה אומר? אז אתה מתנגד שאני אתייחס. הנה, רציתי לענות לך. השואל היקר, אבל יש פה מי שהעיר בכיתה שאנחנו לא נוהגים לענות על שאלות שמחוץ לנושא של השיעור. ולכן אני נכנע למחאתו של חיים. אתה רואה, אני רציתי דווקא. אני הייתי מוכן. באתי לקראתך, אבל הייתה כמה פה התנגדות, ולכן אני לא יכול לענות. טוב, פסוק כ"ו. וישבע יהושע בעת ההיא לאמור. ארור האיש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. מעניין מאוד. יש מצווה, מה אתה רוצה?
איזו
הטעיה? אתה אומר וישביע? ככה אתה אומר בעברית? והשביע יהושע? זה יפעיל בבב ההיפוך? זה הכל. אלא מה אתה אומר, למה אין יוד אחרי הבית? וישביע. כן? זה בגלל האות הגרונית. שהאות הגרונית מצריכה לוותר על ה... דיפטונג, על הדיבור, על על התנועה הכפולה. זה יפעיל, כן? יפעיל ובב ההיפוך. אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע. אני בינתיים קראתי את הפסוק וקפצה פה שאלה בדקדוק. לא הייתה לי ברירה. טוב. וישבע יהושע בעת ההיא לאמור, ארור האיש לפני השם. כלומר, לא כתוב וישבע, אלא וישבע. מה זה וישבע? הוא השביע אחרים. את האומה. כלומר, זה נקרא שבוע על דעת רבים, שאין לה הפרה. ארור האיש לפני השם אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו. הוא לא רוצה... סליחה. השאלה על התפילה היא קשורה לשיעור. היא נאמרה על ידי הרב בשיעור הראשון, בהקדמה לספר יהושע. וואו! טוב, אני חוזר בי מן האמירה שזה לא קשור כלל לשיעור, זה לא כל כך שייך לשיעור. זה שייך לפרק הראשון. תבין ש... זה לא שאתה לא... אתה צודק, אתה בסדר, אני לא בסדר, אבל קשה לי, בשביל הסדר של הפרקים, שאני כבר בסוף פרק ו' לדבר על פרק א', או על ההקדמה של הספר. קשה לי, קשה. אז אתה צריך להבין אותי. קח את זה באיזי. אבל יש לי שיעורים על התפילה, שם השאלה נידונה. טוב. מה? שאלה מי יגיע. ויש בא יהושע בעת ההיא למור, האור האיש אשר... יש מצווה הרי בתורה של יישוב ארץ ישראל. נכון? אז מה זאת אומרת שיש איזה עיר שאסור לבנות אותה? זה עבירה, מצוות עשה של יישוב הארץ.
זה עצמה זיכרון.
זאת אומרת יש סברה. יש סברה מאחורי הדברים. כן? יישוב הארץ. זהו, ברור שלא צריך להתיישב בכל מקום. ודאי שאתה לא יכול לאסור להתיישב באיזשהו מקום. מה זה בגץ? ברור, שמורת הטבע היא חלק מדרכי ההתיישבות, אתה צודק, כן? אז גם פה, האיסור לבנות הוא מדרכי ההתיישבות. למה? כי ברור שכאשר אתה כובש משהו, אתה גם מקדיש משהו לשם. כמו שאתה עושה עיסה, אז אתה מפריש חלה. אל ראשית עריסותיכם, תרימו. וכן גם אדם מגדל שדה שלמה, ביקורים, כן? תרומה וכדומה. אז לכן, יש היגיון בדבר. אבל, בכל זאת יש התנגדות. יש התנגדות של אחן וגם של מישהו שהרבה יותר מאוחר בנה את יריחו. עלו חיאל בית האלי. חיאל בית האלי בנה את יריחו. היו לו 8 ילדים. כשהוא התחיל את הבנייה של העיר, מת הבכור. תוך כדי הבנייה, הבנים מתו אחד אחרי השני, עד שהגיע לבן השמיני, סגוב, וברגע שהוא גמר, עשה את חנוכת העיר, מת הבן השמיני. כן? כדי לקיים את הכללה של יהושע. כן, אז שאלה, שאלה מה הוא השתגע? הרי הוא רואה שהכללה של יהושע מתקיימת. הוא מתחיל, מת הבן הראשון, השני, שלישי. תפסיק עם זה, מה זה? כן? זה, כמו, זה מזכיר בעמדה מסוימת, להבדיל, את החלוצים הראשונים, שלמרות שכל המשפחה מתה מהמלאריה, והם נשארו במקום. כן? אמרו, אנחנו לא מבטרים. אין, הייתה שם קדחת נוראה, אנשים מתו אחד אחרי השני, אמרו, צריך בשביל הדורות הבאים. אז רואים שאצל חיאל בית האלי, הוא נדחף על ידי משהו. יש לו כעס על יהושע. מה הכעס על יהושע? שפה יש איזו נקודה בארץ ישראל שלא נתיישבה. כלומר, הוא לא חושב שזה שמורת טבע. הוא חושב שזה מקום שצריך ליישב, ויהושע הוא לא בסדר. לכאורה, מה לא בסדר ביהושע? יהושע עושה בדיוק את הסברה של התרומה, של הפרשת חלה. יד מה אתה אומר?
אנחנו מכירים, אני רוצה רק לחזק את הדברים האלה, מה שקרה לך מנהל, יש היום בבקעה בעיה מאוד רצינית שהכרנו שנים, שושנת יריחו.
נכון.
והיום זה פורץ מגעיל, כל הרי מואב וגלעד.
כן. ויש גם, יש אפילו חוות תנינים לא רחוק משם.
השתחררו.
כן? השתחררו? וואי, זה נורא. זה מה שנקרא שוני.
החום
הזה לאנושים. כן, שוני, זה כל ההבדל. עכשיו, כן, מה אתה אומר?
למה
אה? כי על החלוצים אנחנו משבחים את מעשיהם. אז זה אותו דחף. השאלה היא אם הדחף הוא מביא למעשה חיובי או לא. אצל חיאל בית האלי, הדחף היה דחף של קדושת הארץ. כלומר, יש קדושה שהיא דרך הטבע. יש קדושה שהיא מעל הטבע, יש קדושה שבתוך הטבע. כן, הרב קוק דיבר על זה באריכות, בפרק כף ג' של הקודש הכללי, בחלק ב' של אורות הקודש, שם של המלחמת הקודש והטבע. שהקודש הרגיל, כפי שהרב קורא לו, כלומר, הדתיות, הקודש הרגיל מתנשא מעל הטבע. הוא גובר על הטבע. לכן לפי הסברה של הקודש הרגיל, אם אתה כובש מקום, אתה צריך להפריש איזה צ'ופצ'יק לתת לקדוש ברוך הוא. כי בלי זה אין קדושה. אבל לפי אלה שמודעים לקדושה שבטבע, ההפך הוא הנכון. דווקא בתוך הטבע נמצא הקודש, ולכן אסור לעשות את ההפרשה הזאת. כלומר, המלחמה פה היא אידיאולוגית. בית אל, לא, אחי אל, בית האלי, הוא רוצה את הקדושה הלאומית. הרי מה היה הדחף של ממלכת אחאב, שחיאל היה אחד מפקידיה? אחאב היה אדם שגם היה עובד עבודה זרה, רודף את הנביאים, מצד שני, מלך חזק ותקיף כובש ארצות. זאת אומרת, הוא לאומי עד קצה הציפורניים. כן? הוא ירדוף את הנביאים כמעצבנים אותו, אבל על ארץ ישראל הוא לא יוותר כך. הרי איך הוא מת? הלך למלחמה ברמות גלעד. מה דחף אותו לצאת למלחמה ברמות גלעד? הוא אמר לעבדיו, הלו לנו רמות גלעד, ואתם מחשים? מה זה, לקחו לנו את האזור, צריך לכבוש בחזרה.
נכנוף בהם.
ולכן אפשר לומר שהסביבה, הפקידים של אחיו, מלך ישראל, הם אנשים שהרעיון של הקדושה של המדינה הוא חשוב להם מאוד. כן? הם אפילו, אולי היום היינו מתרגמים את זה פשיסטים. כן? המדינה זה האלוהים. כן, מה אתה אומר? ולכן הוא מחליט, הפקיד הזה, שצריך לחזק את הממלכה, ולכן הוא הולך לערי הגבול, לאזור, על הגבול בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, ובונה את יריחו. כן. זהו, מה אכפת לו מסכנת? יש לו מסירות נפש, ולכן הוא יודע שהבנים שלו מתים והוא עושה את זה.
לא, אבל היום.
מה היום?
אדם נורמלי, עכשיו.
נכון, מזמין. אתה יודע, אני אספר לך סיפור. היה יהודי אחד, לפני מלחמת ששת הימים, בשנים הראשונות של המדינה, שהיה חי באזור כסלטרון. זוכר את הדבר הזה? משהו מגעיל על המפה כזה, בולט. כן? אתה זוכר את כסלטרון? אני יודע. כן, היו משם חדירות פדיון, נכנסים לארץ, מפגעים. היה יהודי אחד שהיה גר באזור הזה. הוא נסע לבני ברק לחזוניש, הרב אברהם ישעיהו קרליץ, מגדולי הפוסקים של הציבור החרדי, אמר לו, אולי מפני הסכנה אני מחויב לבוא לגור בבני ברק. אמר לו החזוניש, אם אתה תעבור לבני ברק, הפדיון יגיעו לבני ברק, תישאר שם. כנראה שהסברות הן לא תמיד הסברות של טובה האישית ו... הנוחות הדתית שלי בציפוי של צדקות. מדוע יהושע מעניש בנים על חטאי אבות? הוא אמר שהוא כן, שהוא כן. אתה מתכוון לזה שהוא מקלל את זה שהבנים ימותו. מדובר בבנים צעירים. לפני בר מצווה, הבנים מתים באבון אבותיהם, לא? איך אני מבין? טוב, וכנראה אולי שיחזיקו בידיו, כן, הרי סך הכל, איך אפשר לבנות את יריחו? חיאל לקח צוות בנייה, כן, הוא לקח את 8 ילדים, הוא אומר, טוב, אתה תהיה אחראי על המלט, אתה תביא את הסתת, אתה... כן? נכון. כן, כלומר, חיאל בית האלי, לפי המדרשים, הוא מאוד מאוד אוהב את העבודה זרה של הבעל. עד כדי כך שהוא מוכן לעשות בלופים בשביל להכחיש את נבואתו של אליהו הנביא. למה הוא עושה את זה? מה זה הבעל? זה האל של הגשם. הפוריות של האדמה. והוא כועס לאליהו הנביא. הוא קורא לו, אתה זה עוכר ישראל. למה? מה עשה אליהו הנביא לא בסדר? הוא וחיאל הלכו ביחד בשדה. אחאב וחיאל היו בשדה, פגשו את אליהו הנביא. והם אמרו לו, האתה זה עוכר ישראל. כלומר, מה העניין שם? כי למה אליהו דווקא הפסיק את הגשם ולא משהו אחר? כי זה הכוח של הבעל. כולם עובדים לבעל, הבעל הוא אלוהי הגשם, ולכן אליהו עוצר את הגשם דווקא. כן, והגשם הרי זה התנאי לכלכלה, זאת אומרת, זה הפוריות של האדמה תלויה בגשם. זאת אומרת, כל היסוד של המלכות זה מתחיל מהגשם, ואתה בא לעצור את זה. לכן חיאל בית האלי דווקא קנאי לזה שישראל יעבדו לבעל דווקא. כי הוא רוצה את קדושת הטבע. הבנת? זה הנקודה שלו. יודעי שהוא האמין בבעל, יותר מזה. אני אסביר את הנקודה. חיאל בית האלי, הרי מובא במדרש ככה, שכאשר אליהו היה בהר הכרמל, עשו את שני המזבחות, ואנשי הבעל, יוקני הבעל אמרו, הבעל עננו, הבעל עננו, ואליהו התחיל לצחוק עליהם, ויהתל בהם אליהו. בסוף הוא אומר, אולי הוא ישן, האל שלכם. אז תצעקו, כתוב ויצעקו בקול גדול. הם שמעו לאליהו, והם התחילו לצעוק. אז איך זה יכול להיות? מה, הם היו מטומטמים? אומר המדרש, לא, הם פשוט שמו מישהו מתחת המזבח שידליק את האש. וזה היה חיאל בית האלי. ולכן כשאליהו אומר להם, אולי הוא ישן, הם אמרו, כן, אולי זה באמת חיאל נרדם. לכן הם צעקו בקול גדול, כדי שיתעורר. ואין קול ואין עונה ואין קשה. למה? כי בא נחש והקיש אותו. כן, מת. עכשיו, השאלה היא, למה חיאל עושה את זה? הרי חיאל, הוא, או שהוא מאמין בבעל, אז הוא חושב שהאש תרד, או שלא. אני חושב שזה היה הפוך. אני חושב שחיאל האמין בבעל, אבל הוא ידע שהאש לא תרד. והיה חשוב לו להילחם נגד אמונת השם. ויותר מזה, על ידי שהאש תדלק, העם יאמין יותר בבעל. וזה יכריח את הקדוש ברוך הוא לחזק את הופעתו דרך העבודה זרה הזאת. ברור?
מרשע כזה הרי הוא עושה מלמד על הזכות כזאת?
בוודאי. הרי, אתה אומר ככה, אני מלמד זכות על כזה רשע. בוא נסביר לך משהו. בוא נסביר לך משהו. כי הוא ידע שהבעל לא יודע להביא את האש. גשם הוא יודע, אש הוא לא יודע. כי זה מה שאליהו הציע. לא שאלו אותו. הכהנים הסכימו, כהני הבעל הסכימו. טיפשים. הוא חיאל מבין. עכשיו, לגבי רשע כזה, הגמרא אומרת במפורש על אחאב מלך ישראל, אותו אחד שעבד עבודה זרה ורדף את הנביאים, אומרת הגמרא, אחאב שקול היה. כן, שקול היה, חצי חצי. וגם בספר שער הגלגולים להארי מובא שהנשמה של אחאב היא חצייה קדושה, חצייה כזאת. כן, כלומר זה לא כל כך פשוט מה שאתה אומר. ויש בספר בן יהוידע של מרן הבן איש חי עליו שלום, שפעם היה חכם אחד בבגדד שנתגלה לו בחלום שהוא גלגול של אחאב מלך ישראל, וזה עשה לו רע. אז אותו חכם שאל איזה אחד המקובלים שם, אמר לו, אל תדאג, אחאב היה אדם גדול. בסדר? אז אם אחאב הוא אדם גדול, למרות מה שהוא עשה, אפשר להגיד זה גם על חיאל בית האלי שמסביב לו. בסדר? טוב, רגע, יש פה כמה יערות. אם כן, אנו נענה. אנשי כנסת הגדולה הם שניסחו את התפילה, ובהם היו גם נביאים, ואין כאן קושיה כלל. אשריך השואל הקודם שעונים לך בכל זאת. שלום כבוד הרב, מי זה שבט היה אחיאל בית האלי? מסתם סברה, היתי ומר, שום יהודה אחן, אך זו מלכות אחרת, שבת שלום. טוב, אחיאל בית האלי, אני לא יודע מי זה, אז אני לא יכול להגיד, לדעת מאיזה שבט הוא היה. מה? הוא התכוון לחיאל? אבל כתוב אחיאל. טוב, אבל... חיאל היה מבית אל, כן? הרי חיאל בית האלי, אז הוא מבית אל. אז איזה בית אל? יכול להיות שזה בית אל בהר אפרים, ואז הוא מאפרים. יכול להיות שזה בית אל בנחלת בנימין, ואז הוא משבט בנימין. האמת היא שבאותם הימים בית אל הייתה עיר מלוכה, אז ישבו שם אנשים מכל מיני שבטים. קשה לומר שהוא משבט יהודה, כן? כי סך הכל מאיזה שבט יהודה יש שם בבית אל, במיוחד ממלכת אחאב. אבל זה מה יש. טוב, עד כאן להיום. שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.